בוקר טוב, שבוע טוב לכולם. והנה אנחנו חוזרים אל הלימוד שלנו השבועי, והיום, מכיוון שאנחנו יומיים לפני ל"ג בעומר, אז חשבתי לנכון לדבר קצת על ל"ג בעומר. יותר נכון, לדבר יותר על התקופה הזו. על התקופה הזו הכל כך מיוחדת. ואני רציתי לשאול, האם באמת, הנה אני לוקח את הדף שלי, דף המקורות שלי, ואני רציתי לשאול, את השאלה כדלהלן. האם אתם חושבים שבשנה הבאה הרבנות הראשית לישראל וגם הרבנות הראשית לארצות הברית, אין כזה דבר, אבל נגיד, האם אתם חושבים שהחיים בעולם היהודי התורני יחליטו שמכאן ואילך ועד לסוף כל הדורות יהיה אבלות של משהו כמו 4 חודשים. אבלות מפורים עד תמוז. למה? כי זה הקורונה, מה? אחרי כל מה שקרה ואחרי כל מה שחווינו בימי הקורונה, אז בוודאי שיחליטו לעשות ימי אבלות. זאת אומרת, הרי אם זה באמת נכון הסיפור הזה, שימי ספירת העומר, שהם ימי שמחה, ואנחנו נראה את זה עוד שנייה, שהם ימי שמחה, אם זה נכון שבגלל איזה מגפה, שקרה לתלמידי רבי עקיבא לפני 2000 שנה, ומתו 24,000, אז החליטו שימי השמחה האלו במשך חודשיים ומשהו, הפכו לימי אבלות. אני בא ואומר, הקורונה של שנת 2019, הרבה יותר חמור מהקורונה של ימי רבי עקיבא. לכן, אם אז קבעו על ימי אבלות, אז אני אומר שבוודאי ששנה הבאה צריך גם אבלות מוגברת. ואני לא נביא, כן? אבל אני לא חושב שעד רבה ישימו אבלות בשנה הבאה ולמשך כל הדורות על מה שקרה בימי הקורונה. בלי לזלזל בשום דבר, אבל צריך להבין, 24,000 תלמידי רבי עקיבא שמתו, זה כלום לעומת מה שקרה לעם ישראל במהלך הדורות. גם ברמת מגפות, שהרי עם ישראל חווה מגפות הרבה יותר נוראיות מאשר 24,000 תלמידים שמתו. בנוסף על כך, בכלל, הקורונה עשה יותר נזק מאשר המגפה הזו. ובית, זה מגפה מאוד מוזרה, המגפה הזאת של תלמיד רבי עקיבא. זה מגפה שמי שלא תלמיד רבי עקיבא הוא לא נדבק. מה זה הסיפור הזה? ובנוסף על כך, לפי המסופר בגמרא, שאנחנו נקרא עוד שנייה, אותם התלמידים לא היו כל כך צדיקים. לא נהגו כבוד זה בזה, זלזלו אחד בשני, שנאת חינם, אנחנו בימי השנאת החינם הגדולים ביותר. אז מה, בשביל אנשים שהם לא היו כל כך צדיקים, וזה לא מוריד מגדולתם התורנית, שיהיה ברור. כי הרי שמעתי פעם מישהו אומר לי, לא, אבל זה תלמידי רבי עקיבא, אתה מבין איזה גדולה, איזה תורה נעבדה? אני אומר, לא, אני לא מבין. אני לא מבין, מסיבה אחת פשוטה, התורה זה לא חוכמה. לכן, יכול להיות שיש לך ידיעות מטורפות, מכיר ש"ס ופויסקים בעל פה, אבל אתה זבל של בן אדם, מה עוזר לי שאתה יודע ש"ס ופויסקים? תורה אתה לא יודע. לכן, זה שהם היו גדולי תורה, עוד לא אומר שהם היו באמת תלמידי חכמים. לכן, נראה לי מוזר כל הסיפור הזה, של האבלות. בכלל, אם אנחנו לוקחים במקורות, אם אנחנו מסתכלים במקורות, יצא שכמעט ולא קיים הסיפור הזה של מגפת תלמידי רבי עקיבא. אנחנו בנינו מיתוס כזה, ואנחנו צריכים להבין מה המקור האמיתי ומאיפה מגיע המיתוס. אז קודם כל, הרמב"ן, הפסוקים הם פסוקים ידועים בספר ויקרא, קראנו אותם השבת, וספרתם לכם ממחורת השבת, מיום מביאכם את עומר התנופה, 7 שבתות ומיום תהיינה, עד ממחורת השבת השביעית, תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה להשם. זאת אומרת, הפסוקים הם מאוד ברורים, ספירת העומר, הם הימים שמחברים בין חג הפסח, לבין חג העצרת, דהיינו חג השבועות. זה המטרה של ימי הספירה. ולכן, אומר על זה הרמב"ן, כן, בפירושו לתורה, אומר כך, וציווה בחג המצות שבעת ימים בקדושה לפניהם ולאחריהם, כי כולם קדושים ובתוכם השם. ומנע ממנו 49 יום, 7 שבועות כמי עולם, וקידש יום שמיני כשמיני של חג. הימים הספורים בינתיים כחולו של מועד בין הראשון והשמיני בחג, והוא יום מתן תורה שהרעם בו את אישו הגדול ודבריו שמעו מתוך האש. זאת אומרת, אומר הרמב"ן דבר פשוט, באותה מידה שיש לנו חג הסוכות, שיש יום טוב ראשון בהתחלה ויום טוב האחרון בחג העצרת, בשמיני העצרת, ומה הם הימים הבין לבין? אז הימים בין לבין הם מה שנקרא חול המועד, שזה ימי שמחה. אומר הרמב"ן, אותו דבר בדיוק בימים שבין פסח לבין העצרת. הרי גם פסח נקרא עצרת, גם פסח סליחה, הוא יום טוב ראשון, וגם חג השבועות נקרא עצרת. עצרת, הכוונה, סיכום. סיכום של מה? סיכום של חג הפסח. לכן, כל אותם 49 יום בין יום טוב ראשון של פסח לבין חג השבועות, הם חולו של מועד. חול המועד, הכוונה, הנה, שמחה. אז הם ימי שמחה. וכו, כותב את זה הרמב"ן, בעוד שהוא יודע על סיפור רבי עקיבא. אבל הוא מאוד מסביר, ביסודם, הימים האלו הם ימי שמחה. לכן, בימי שמחה לא שייך בכלל אבלות, לכאורה. בסדר? ולכן, צריך לבדוק מה סיפור, מה קרה שם. אנחנו טוענים, שומעים, שבאמת, תלמיד רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה, ולכן, קרה כל מה שקרה, והמגפה. אבל אם אנחנו מסתכלים במקורות, אנחנו נראה שזה שונה לגמרי. בואו נתעמק שנייה במקורות. אם מדובר בתלמידי רבי עקיבא, דבר אחד ברור לי, שאנחנו בתקופה של רבי עקיבא. זה לא צריך להיות חכם גדול. ולכן, אני יכול בקלי קלות, לזהות את התקופה ולשים אותה במסגרת שלה. התקופה היא סוף ימי רבי עקיבא. התקופה היא תקופה איומה בעם ישראל, מכיוון שזה תקופת מרד בר כוכבא, והמלחמה הגדולה נגד הרומאים. צריך להבין, לפני 60 שנה, 60 פלוס, הרומאים חייבו את בית המקדש, חייבו את ירושלים, והשתלטו לגמרי. ובכל זאת, החיים חזרו איכשהו לתיקונם, אמנם בלי בית המקדש, אבל לא כולם בכלל יצאו לגלות, ויהודים חזרו לחיות בירושלים, מסתדרים איכשהו בלי בית מקדש, החכמים עברו ליבנה וכדומה, אבל מאוד מאוד מהר הרומאים עוד יותר פה, עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, וככל שהקיסרים הרומים הם יותר אנטישמיים, אז הלחץ גובר. כשמגיע הקיסר אדריאנוס, הוא שונא יהודים, ומתחיל גזרות. אנחנו מכירים את הגזרות האלו. גזרות נוראיות, שמתחילות רק. ואז מחליטים לצאת למרד, המכונה מרד בר כוכבא, בין השנים 132 לשנה 135. מרד טוטלי לחלוטין. צריך להבין, בתחילת המרד יש לגיון אחד בירושלים, לגיון רומאי. עכשיו, לגיון זה בין 15,000 ל-20,000 חיילים, בין חיילים בפועל לתומכי לחימה, לא משנה, מלא חיילים. זה מה שיש בהתחלה. בסוף השנה הראשונה כבר הביאו 4 לגיונות, ובסוף השנה השלישית, כדי לנצח את בר כוכבא, הביאו 14 לגיונות, כמעט כל הצבא הרומי. משהו מטורף, שקרה רק עוד פעמיים בכל ההיסטוריה של האימפריה הרומית, כדי לכבוש דברים הרבה יותר גדולים, כמו למשל ספרד, או כמו למשל המלחמה נגד הפרטים, שזה היה בכל הגבול המזרחי של האימפריה. ומלחמת בר כוכבא, בממלכת יהודיה, שהיא באמת לא ממלכה כבר, ושהיא מקום קטן יחסית. אז מה קרה שם? במלחמה הזאת, אנחנו פוגשים רבי, רבי גדול, שקוראים לו רבי עקיבא. רבי עקיבא הוא ראש לחכמים באותם הימים. והרמב״ם, בהלכות מלכים, בפרק י' א' בהלכה ו', אומר כך, אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים. הוא מחדש דברים בעולם, הוא מחיה מתים וכיוצא בדברים האלו שהטיפשים אומרים. זאת אומרת, הטיפשים אומרים שכשיבוא המשיח זה יהיה עולם דמיוני פנטסטי. זה טיפשים, מה לעשות? לא יהיו חדי קרן זהובים שיעופו באוויר, זה לא. וגם לא יהיו עצים של דפי גמרא, זה לא יהיה. אבל העולם כמנהגו נוהג, והרמב״ם מסביר. ואומר, למשל, איך אני יודע שלא יהיה דברים מטורפים בעולם? מכיוון שרבי עקיבא, שידע קצת תורה, אפשר לומר, שרבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנהיה, והוא היה נושא כליו של מן קוזיבה המלך. הוא היה הנושא כלים של בר כוכבא. נושא כלים לא במובן של ימי הביניים עם המגן והחרב, הוא היה סך הכל בין 117 שנה, רבי עקיבא, אני לא מניח שהוא עכשיו רץ אחרי הסוס. אבל זה אומר שהוא היה התומך הראשי של בר כוכבא. והוא היה אומר עליו, אומר הרמב״ם, שהוא המלך המשיח. עכשיו זה לא רק הוא, ודימהו וכל חכמי דורו, שהוא המלך המשיח. כולם חשבו כך. עכשיו כולם חשבו כך, זה לא אומר שכולם הסכימו עם כל דבר שהוא עושה. וחכמים בכל מיני מקומות בגמרא ברים לנו, שלא כולם שמחים בהתנהלות של בר כוכבא. זה שאתה חושב שמישהו משיח, זה עוד לא אומר שאתה חושב שהוא צודק בכל דבר. זה בסדר גמור. ואומר הרמב״ם, ולא שאלו ממנו אות ומופת, אלא פשוט ראו שהוא עושה מה שמצפים באמת מהמשיח, דהיינו, להביא את הגאולה, להוציא אותנו מן השיעבוד של הרומאים. אם רבי עקיבא הוא התומך הראשי, הנלהב, של בר כוכבא, אני שואל אתכם, איפה התלמידים שלו? איפה ה-24,000 תלמידים? אולי הם בבית המדרש? מסתתרים, לומדים תוירה? רק ידוע שמי שלומד תוירה פטור ממלחמה. ידוע? מאיפה ידוע? האמת שיש שני סוגי מלחמה. באמת, יש מלחמה שנקראת מלחמת הרשות. זאת אומרת, כיבוש ארצות שהן לא אמורות בתורה. אם נגיד עכשיו ביבי נתניהו רוצה לכבוש את אנטארקטיקה, אז זה מלחמת רשות. ובמלחמת הרשות הזו, יש כל מיני אנשים שפטורים מהמלחמה הזאת. אפשר להתווכח על בן אדם שלומד תורה, שאולי יהיה פטור מזה. אפשר. אבל יש עוד סוג של מלחמה, שנקראת מלחמת מצווה. מלחמת מצווה זה שלושה סוגים. או מלחמה נגד עמלק, או מלחמה נגד שבעה עממים, עממי כנען, אפשר להוריד אותם, כי זה כבר לא. או השלישי, עזרת ישראל מיד הצער הבא עליהם. כך אומר הרמב״ם פוסק להלכה בהלכות מלכים בפרק 5. יוצא שבוודאי שאנחנו היום ואז גם ימי בר כוכבא נכנסים תחת הכותרת השלישית, עזרת ישראל מיד הצער הבא עליהם. יוצא שהמלחמה הזאת, מלחמת בר כוכבא, היא לא מלחמת רשות, היא מלחמת מצווה. ולפי ההלכה, במלחמת מצווה, אפילו חתן יוצא מחדרו וחלה מחופתה. זאת אומרת, כולם הולכים. מי שלומד תורה הוא לא פטור בכלל ממלחמת מצווה. לכן, בוודאי ובוודאי, שאם רבי עקיבא כל כך תומך ברעיונות של בר כוכבא, התלמידים שלו, אתם מבינים שהם במלחמה. זה נשמע כל כך ברור. ברור והגיוני מאוד. אבל בינתיים, כל מה שאמרנו זה סברה. האם לסברה הזאת יש גם אחיזה במציאות של המקורות? אז בוא נראה. אומרת הגמרא במסכת יבמות, זה הגמרא שכולם מצטטים אותה כשמדברים על תלמידי רבי עקיבא. אמרו 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא. זה ביבמות בדף סמך ב', עמוד ב', מגבעת עד אנטיפטרס, זאת אומרת שהיו לו תלמידים בכל הארץ. וכולם מתו פרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. והיה העולם שמם, באמת זה אובדן, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, ושינה להם רבי מאיר, רבי יהודה, ורבי יוסי, ורבי שמעון, ורבי אלעזר בן שמוע. והם הם העמידו תורה אותה שעה. זאת אומרת, בסוף המלחמה, בסוף המרד, אחרי הכישלון הגדול, רבי עקיבא הולך להעמיד תורה מחדש, והיא אותה התורה שאנחנו לומדים. חמישה תלמידים של רבי עקיבא, של השלב ב', של המחזור ב', הם אלו שנמצא 80% מהמשניות, למשל. בקיצור, הגמרא חוזרת ואומרת, תנא כולם מתו, אותם תלמידי רבי עקיבא, מפסח ועד עצרת. אמר רב חמא בר אבא ואיתמר רבי חייא בר אבין, כולם מתו מיתה רעה. מיתה רעה, כתוב. מהי? אמר רב נחמן, אסכר. ככה הגמרא אומרת. עכשיו צריך להבין על מה מדובר. צריך ממש להבין על מה מדובר. הגמרא לא אומרת שהם מתו במגפה. הגמרא אומרת שהם מתו מיתה רעה. מה זה מיתה רעה? אז כדי להבין מה זה מיתה רעה, אנחנו מסתכלים בעוד גמרא, במסכת סנהדרין, הפעם בדף מ"ה, עמוד א', שם דנים על מה קורה אם סנהדרין חייב מישהו מיתה. חייב מיתה על פי סנהדרין. עדיין, חברי הסנהדרין חייבים ואהבת לרעך כמוך לאותו בן אדם. ולכן, למרות שהוא חייב מיתה, חייבים לברור לו מיתה יפה. טוב, שואלת הגמרא, מה זה מיתה יפה? אז אומר, מיתה יפה, שהיא ההפך, כמו שהבנתם, של מיתה רעה, אומר, מיתה יפה זה מיתה שלא מבזה את האדם. אז מה זה מיתה שמבזה את האדם? אומרת הגמרא, מיתת חרב. מיתת חרב זה מבזה, כי זה עושה חורים בגוף, זה לא כבוד לאדם. לכן, עכשיו אני מבין, שאם מיתה יפה זה שלא מבזה, ומבזה זה חרב, אז מיתה רעה זה חרב. הנה, מכאן, אחד ועוד אחד. הגמרא אמרה שתלמידי רבי עקיבא מתו מיתה רעה, דהיינו, מיתת חרב. טוב, אבל רב נחמן, שבא 350 שנה אחרי המעשים, אומר שזה אסכרה. הוא לא מפרש מה זה אסכרה. רש"י מפרש שאסכרה זה מחלה של מחנק. אפשר לקרוא לזה דיפטריה היום. רש"י לא מפרש כפשוטו. הוא מבין מה זה אומר. אבל מעניין שאם אתה מסתכל בערבית, שזה שפה מאוד מאוד חובה לארמית, אסכר בערבית פירושו חייל. אסכרה זה בצבא. יוצא שבאמת הם מתו באסכרה. אומר רש"י, בסדר, אבל מה זה גם יכול להיות? זה גם יכול להיות מחלה. ואני בא ואומר, מצוין, שהרי הרבה מן המגפות התחילו במחנות צבאיות בגלל הנתונים ההיגיינים של מחנה צבאי. כשאתם מסתכלים על מלחמת העולם הראשונה, כל כך הרבה חיילים נהרגו בגלל המלחמה הכימית של הגז מוטרד שנזרק לכל הכיוונים. אז אותו חייל נהרג במגפה. זה מחלה נוראית. אבל בסדר, זה מקרה פרטי, בודד. בסופו של דבר, אם אתה תגיד, כל החיילים האלו מתו במלחמת העולם הראשונה, אז באותה מידה. תלמידי רבי עקיבא מתו במלחמה, יכול להיות שיש כמה מהם שגם תפסו איזה מגפה, אבל זה לא משנה באיזה קונטקסט הם היו במלחמה. שהרי הם לא נהגו כבוד זה בבן, זה בזה כתוב. אם אתה בבית המדרש, היא נהיגת כבוד לא מסוכן. אבל אם אתה בצבא ואתה לא שם על הפקודות שאתה מקבל, זה יכול להיות מאוד מאוד מסוכן. טוב, נו נו נו, אבל בינתיים זה עוד לא מפורש. יש לנו מקורות שדי רומזים לזה, אבל האם יש לנו מקורות מפורשים? והנה, רק אם צריך לדעת לקרוא, זה הכל. כי הגמרא אומרת את זה במפורש. במסכת מועד קטן, א' בדף כ"א עמוד ב', וב' בדף כ"ח עמוד ב'. שם מספרים לנו סיפור. שני סיפורים מאוד מעניינים. הראשון, מעשה שמתו בניו של רבי עקיבא. פתאום מספרים לנו על בני רבי עקיבא שמתו, בני רבי עקיבא היו ללא ספק תלמידי רבי עקיבא. והם מתו. כל ישראל בא לנחם אותו, ואז בסוף הטקס והכל, רבי עקיבא עולה על ספסל ואומר, תראו, אפילו שני בניו חתנים, כבוד גדול שעשיתם לי. זאת אומרת, אפילו שני בנים שהם חתנים, ממש זה שכולם באים, זה ניחם אותי. מה אנחנו צריכים לדעת ששני הבנים שלו היו חתנים? חתנים, הכוונה בהלכה, שהם בשנה ראשונה של הנישואים. למה זה חשוב? כי בחתן, כמו בכל מיני מקרים אחרים שכתוב בפרשת שופטים, חתן צריך שמירה. ובשנה הראשונה שהוא נקרא חתן, נקי יהיה לביתו. הוא לא יכול להסתכן, אסור לו להסתכן בשום דבר, כדי לא להשאיר את אשתו אלמנה. חוץ ממקרה אחד, כמו שדיברנו, במקרה של מלחמת מצווה, שאפילו חתן יוצא מחדרו וחלה מחופתה. לכן אתם מבינים שרבי עקיבא אומר את זה כך, הבנים שלי היו חתנים, אבל בכל זאת יצאו למלחמה. בדף כף חת, יש לנו עוד סיפור מעניין. פתאום מספרים לנו על מעשה של בניו של רבי ישמעאל שמתו. רבי ישמעאל הוא הבר פלוקטה של רבי עקיבא. זאת אומרת, כולם יודעים שמתחילים שיעור א' ב' ככה אצל רבי ישמעאל, ואחרי זה אצל רבי עקיבא. אז בניו של רבי ישמעאל גם היו תלמידי רבי עקיבא. ומספרים לנו שמתו. אז מגיעים ארבע חכמים לעשות להם הספד. אותם החכמים מרגישים כמו איזה דז'ה וו ככה של חג הפסח, כי אנחנו מכירים אותם משם. רבי טרפון, רבי יוסי הגלילי, רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא. אמנם חסר רבי אלעזר ורבי יהושע, אבל מרגישים איזה משהו. ואותם הרבנים באים לעשות הספד לרבי ישמעאל, כאילו לבנים שלו. עכשיו תבינו, רבי טרפון בא אליהם ואומר, חבר'ה, רבי ישמעאל זה לא אחד בשוק, הוא מכיר את כל התורה כולה. אז בואו נתכנן כל אחד מה שהוא יאמר, כדי שלא נגיד אותו דבר, כן? אי אפשר לבלבל לו את המוח. רבי עקיבא אומר לו, אתה צודק, נעשה זה, זה, אבל אני אחרון. אוקיי. פותח רבי ישמעאל ואומר, איי, 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 מצטט פסוקים שאומרים איי. כואב לו. ובצדק. ואז מגיעים ארבעה חכמים, וכל אחד מצטט פסוק. עכשיו תבינו, אותם ארבע חכמים מכירים את כל התורה כולה, שיהיה ברור. לכן, אם הם מצטטים, את הפסוק הזה ולא מישהו אחר, יש לזה כוונה. זאת אומרת שיש קשר אדוק בין מה שמצטטים למה שקרה לבניו של רבי ישמעאל. מה הם אומרים? אומר רב טרפון, רב טרפון אומר, מה הפסוק שאני אומר? הנה. הנה, אומרת, ואחריכם כל בית ישראל יפקו את השרפה. זה פסוק בספר ויקרא, בפרשת שמיני. על מה? על מעשה שמתו נדב ואביו. ואומר רב טרפון, תראה, נדב ואביו עשו דבר טוב אחד, ומתו. הבנים שלך עוד יותר. מה הקשר בין נדב ואביו לבין בניו של רבי ישמעאל? הרי נדב ואביו, מה הם עשו? הם הביאו אש זרה, ובזה הם מתו, אבל זה היה כדי להביא לחידוש, לא לחידוש, לתחילת הקורבנות, לתחילת עבודת המשכן. זאת אומרת, בדרך המעשה שלהם, הביאו את השכינה למקום, והתחילו את עבודת המקדש, משכן. מה זה קשור לבניו של רבי ישמעאל? אם אנחנו יודעים קצת מקורות היסטוריים, יודעים שאחרי השנה הראשונה של הלחימה, בר כוכבא חזר לירושלים, והתחילו להקריב קורבנות, אמנם לא היה בית מקדש, אבל אם אתה מכיר את מקום המזבח זה מספיק, והכירו, ולכן התחילו לחדש קורבנות. אז רואים עכשיו טוב 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 את הקשר. הרב השני, רבי יוסי הגלילי, מה הוא אומר? וספדו לו כל בית ישראל וקרבו אותו, מה זה? זה פסוק בספר מלכים, שעושים הספד גדול למישהו, למי? עושים הספד גדול, לאביה בן ירובעם. אל תשקרו, אתם לא ידעתם בכלל שהוא קיים הבחור הזה. מי זה אביה בן ירובעם? אבא שלו, אתם מכירים, ירובעם בן נבט, הוא זה שפילג את הממלכה, אמנם בדבר השם, אבל פילג את הממלכה. ואחרי שפילג את הממלכה בין יהודה לישראל, לא היה צדיק במיוחד, עשה עבודה זרה וכדומה, אבל עשה עוד משהו, ירובעם בן נבט. הוא בנה קירות עם שומרים מדרום לבית אל, כדי לא לאפשר ליהודי הצפון להגיע לירושלים. אביה בן ירובעם, שלא היה צדיק במיוחד, עשה דבר אחד טוב בחיים, ביטל את הפרדסאות, ביטל את אותם הקירות, ואפשר ליהודים להגיע לירושלים. אחד הדברים הראשונים שעשה אדריאנוס, קיסר, רומא, לפני עוד שהתחיל את המלחמה, זה שהוא חסם את הכניסה לירושלים. גם עם לגיונות ועם קירות, אחד הפעולות הראשונות שעשו חיילי בר כוכבא, זה להוריד את אותם הפרדסאות. הקשר ברור. והשלישי שמדבר, רב אלעזר בן עזריה, מה הוא אומר? אז הוא אומר, בשלום תמות ובמשרפות אבותיך המלאכים הראשונים אשר היו לפניך, כן ישרפו לך. זאת אומרת, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על מותו של צדקיהו מלך יהודה. ואומר רב אלעזר בן עזריה, הוא עשה דבר אחד טוב, שהוא העלה את ירמיהו מנתית. מה זאת אומרת? הרי צדקיהו מלך יהודה, המלך האחרון של מלכי יהודה, כשירמיהו הנביא בא ואומר שצריך להיכנע למלך בבל, הוא זורק אותו לכלא. וכשהוא רואה שבאמת הוא צדק, אז לפני שהוא מת, הוא מוציא אותו מן הכלא, וזה מאפשר לו להגיד את פסוקי הנחמה של הגאולה שעוד תבוא. ולכן, כל מי שתמך במרד בר כוכבא, חלם על הגאולה שעוד תבוא. והאחרון שמדבר זה רבי עקיבא. רבי עקיבא משתמש בפסוק בספר זכריה שאומר כך: ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד עד רימון בבקעת מגידו. זה פסוק בספר זכריה שאומרת הגמרא שהוא לא מובן. ואם לא היה התרגום של נתן בן עוזיאל לא היינו מבינים, אבל עם התרגום הכל מובן. כי התרגום אומר שהיה ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד של אחאב מלך ישראל שנהרג על ידי הדד רימון בן תברימון, וכמו המספד של יושיהו מלך יהודה שנהרג על ידי פרעה נכו בבקעת מגידו. זאת אומרת שהוא צירב בין שתי מקרים הפסוק הזה. עכשיו מה זה אומר? אנחנו מדברים פה, רבי עקיבא יודע טוב מאוד על מה הוא מדבר, הוא משתמש בפסוק אחד שהוא מבטא שתי מקרים של מלך שנלחם ומת במלחמה. גם אחאב מלך ישראל וגם יושיהו. ויהיה יום אחד מספד עוד יותר גדול. וכשאנחנו מסתכלים בגמרא, מספד של מי זה יהיה? אחת הדעות בגמרא זה שיהיה המספד של משיח בן יוסף. וכשאנחנו יודעים עד כמה רבי עקיבא חשב על בקרובה שהוא משיח, אז אנחנו מבינים טוב מאוד למה הוא השתמש בפסוק הזה. ולכן רבותיי, אין לנו טיפה של ספק. תלמידי רבי עקיבא, ולא רק הם, לפי ההיסטוריונים הרומאים, נהרגו אולי כמעט מיליון יהודים במלחמת בר כוכבא. ואם אתם עוד לא השתכנעתם, אז אני מביא לכם את איגרת רבנו שחיר הגאון. איגרת רבנו שחיר זה ספר היסטוריה שנכתב 200 שנה אחרי התלמוד. ורבנו שחיר אומר על הסיפור הזה של תלמידי רבי עקיבא, אומר משפט אחד, פשוט. אומר רב שרירג, והעמיד רבי עקיבא תלמידים הרבה, והיה שמדה, דהיינו מלחמת בר כוכבא, על תלמידים של רבי עקיבא וכו'. פשוט. אומר בצורה מפורשת רבנו שרירה, שתלמידי רבי עקיבא מתו במלחמת בר כוכבא. נקודה. אז זה ברור לנו. וברור לנו שלא אפשר להעלות על הדעת. לעשות אבלות על איזה מגיפה. אבל כשאנחנו לוקחים את מלחמת בר כוכבא בשביל מה שהיא, זאת אומרת, התקוות הגדולות של הגאולה שבסוף הביאו לחורבן הכי גדול שיש, שבסוף הביאו לגלות, שבסוף הביאו לגזירות אדריאנוס שאומרים שיהודי אסור לו לגור בירושלים, שיהודי אסור לו לגור בכל מקום שהוא יכול לראות את ירושלים, שנשנה את ירושלים, את השם, לעלייה קפיטולינה, שיהודה לא תיקרא יהודה אלא פלסטינה, וכל מיני גזרות אחרות שונות ומשונות. תחילת הגלות ממש, זה סיבה לאבלות. זה בוודאי סיבה לאבלות. אבל, מה הייתה המטרה? הרי הגמרא אומרת גם במקור אחר, שבל"ג בעומר פסקו מלמות. מה זה אומר פסקו מלמות? הרי בגמרא שקראנו, הם מתו מפסח עד עצרת. מה זה פסקו מלמות בל"ג בעומר? אז אם אנחנו מסתכלים בהיסטוריונים הרומיים, בטציטוס, אנחנו רואים שהוא כותב כך, שביום אחד באביב, נכנסה הלגיון ה-22 כולו בשטח בכובע, ובעלות הלילה לא נשאר לגיונר אחד בחיים. כיסחנו להם את הצורה באותו ל"ג בעומר, והוא כותב שהיהודים עושים את היום הזה ליום חג. זה יכול להיות שבאמת זה היה היום שכיסחנו להם את הצורה, שקיבלנו ניצחון גדול, אולי זה הכוונה שפסקו מלמות, אבל מה שלא יהיה. בוודאי שהגלות זה סיבה לאבלות. אבל מה זה אומר? האם נשארנו ככה? אתם יודעים, מה המנהג המקורי של ל"ג בעומר? המנהג המקורי זה לא המנהג שלנו היום, היום זה מדורות, משמלו, עוד שהיום זה יהיה מדורות בזום השנה, אבל נו, מה המנהג המקורי? זה לא המדורות. המנהג המקורי, כמו שכתוב בבני שכר, זה חץ בקשת, שלומדים לראות בקשת. אז יש יפי נפש שבו רוצים כל כך לקשר את זה לרבי שמעון בר יוחאי ואומרים, כן, הגמרא במסכת שבת אומרת שרבי שמעון היה כל כך צדיק שבימיו לא נראתה הקשת, הקשת, כאילו הסימן שהקדוש ברוך הוא כועס, אז הקדוש ברוך הוא לא כועס כי רבי שמעון כל כך גדול. זה חמוד הגמרא הזאת, אבל אין שום קשר למנהג אז. כי אם אתה אומר שרבי שמעון כל כך גדול שלא רואים את הקשת, אז למה אתה כמנהג לזכר זה מתחיל להתאמן בקשת? לא הגיוני. אלא פשוט. אומר בני שכר, כך יעשו בני ישראל, בני נביאים הם, שיעסקו בחץ וקשת, על פי קבלם, את המנהג ישראל אשר יורו ביום זה, והוא כהן ללמד בני יהודה קשת. הנה, זה פשוט. הוא אומר שאנחנו צריכים ללמוד לראות בקשת. 2000 שנה היינו באבלות על הכישלון, אבל הבנו שהדרך... אולי לא הצליחה, אבל הרעיון היה נכון. ולכן התאמנו 2000 שנה לראות בקשת. עד שבסופו של דבר, בימינו, הצלחנו. איפה שאבותינו נכשלו, אבל אנחנו הצלחנו. חזרנו לעצמאות. חזרנו לארצנו וניגלנו. לכן, כנראה שהגיע הזמן לבטל את המנהגים של האבלות של ספירת העומר. כדי לחזור לימי שמחה של חול המועד אחד גדול. אמנם אני לא הרב הראשי לישראל, ולכן אני לא בסמכותי לקבוע את זה, אני מקווה שמאוד מהר הרבנים יתעוררו, ויראו שאנחנו בדור שתיקן את מה שהיה בימי רבי עקיבא. ולכן אפשר לחזור לימי קדם, כמו שאומר רמב"ן, לחול המועד אחד גדול, לשמחה גדולה, כדי שהימים האלו באמת יוכלו לחבר. בין היציאה של מצרים, זאת אומרת, בין היציאה הגופנית של עם לגאולתו, לגילוי השם בעולמו בחג מעמד הר סיני. את זה אולי נזכה השנה, או אולי שנה הבאה. כל טוב לכם.